יום שבת של פרשת שלח, פרק כ"ט ו' פסוק כ"ז. קודם בשיעור של יום שישי דובר מה קורה אם כל הקהל נכשל בעניין כזה של עבודה זרה בעקבות פסיקה של שגגה של הסנהדרין. פסוק כ"ז אומר, ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת. אומר רש"י, תחטא בשגגה, על מה מדובר כאן? בעבודה זרה, כי זה בא בהמשך למה שאמרנו קודם. אז מביאים עז בת שנתה, ורש"י, שאר עבירות, כשאדם בודד עובר על עבירה אחרת, לא על עבודה זרה, יחיד מביא כסבה או שעירה, יכול להביא או זה או זה, ובזו קבלה שעירה. פה התורה אומרת להקריב עז בת שנתה, שהוא חייב להביא רק שעירה ולא כבש. פסוק כ"ח, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטא בשגגה לפני אדוני, לכפר עלה ונסלח לה. האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה. והנפש, עד פה דובר על מי שעושה בשוגג. מה קורה אם מישהו עושה עבודה זרה בזדון? והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את אדוני הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. אומר רש"י, ביד רמה במזיד, מגדף, מה הכוונה? מחרף. כמו מביא רש"י את הפסוק שכתוב ביחזקאל, והייתה חרפה וגדופה. אז רואים שלגדף וחרפה כתוב ביחד. או מביא רש"י פסוק נוסף מהנביא ישעיהו, אשר גדפו נערי מלך אשור. אז לכן הכוונה פה מגדף זה עניין של לחרף. ועוד הרשו רבותינו, רבותינו אמרו, בכלל המילים את השם המגדף לכאורה מיותר, היה צריך להיות כתוב הנפש אשר תעשה ביד רמה ונחרטה. למה בכלל צריך להכניס פה את המילים את השם המגדף? אומרה שרבותינו למדו מזה דבר נוסף, מכאן למברך את השם שהוא בקרת. אדם שהוא מגדף, דהיינו מברך את השם בלשון הפוכה, אז גם הוא עובר על קרת. זאת אומרת, כאילו תקרא את המשפט הזה בפני עצמו, את השם הוא מגדף ונחרטה, לא רק בקשר לעניין עונש של עבודה זרה. פסוק למד א', כי דבר אדוני בזה ואת מצוותו איפר, יקרת הנפש ההיא עוונה בה. אומר רש"י, דבר השם, מה זה דבר השם? זה עבודה זרה. למה קוראים לזה דבר השם? כל מצווה בתורה זה דבר השם, למה רק לעבודה זרה אומרים שדבר השם בזה? אומר רש"י, דבר השם אומר ככה, הזרת עבודה זרה מפי הגבורה. זה שאסור לעבודה עבודה זרה זה אחד מהדיברות שכולנו שמענו ישירות מפי הגבורה. כמו שרש"י אמר בשיעור של יום שישי, שתיים זו שמעתי, זה הולך על אנוכי ולא יהיה לך. והשאר, מפי שמענו את כל שאר האיסורים שבתורה, מפי משה. לכן כשכתוב דבר השם בזה, זה מרמז על עבודה זרה. עוונה הבאה, וזה מה שאמרתי לך, שמה זה עוונה הבאה, בזמן שעוונה הבאה, שלא עשה תשובה, אם הוא לא חזר בתשובה, אז הוא מקבל קראת. אבל אם הוא חזר אחר כך בתשובה, אז אין עוונה בה, יש גם כפרה גם על זה. עכשיו עוברים לעניין נוסף. והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. אומר רש"י, והיו בני ישראל במדבר וימצאו. בגנותן של ישראל דיבר הכתוב, שלא שמרו אל השבת ראשונה, ובשנייה בזה וחיללה. לפי, יש כאן כמה וכמה אופנים איך ללמוד. אופן אחד איך ללמוד בפשטות לקרוא את רש"י, ידוע שעם ישראל הצטווה על מצוות שבת לפני מתן תורה. כשהם היו במראה, כבר אז הם הצטוו לקיים את השבת. זה היה עוד לפני מתן תורה.
נותן את המים המתוקים.
כן. ואז בשבת ההיא הם שמרו, ובשנייה בא זה וחילל. העניין הזה שהמקושש עצים בא וחילל את השבת, זה היה בשבת השנייה שלאחרי, עוד הרבה לפני מתן תורה, זה הולך אחורה לפני מתן תורה, ככה בפשטות. למרות שיש מפרשים נוספים שמסבירים שהכוונה פה אחרי מתן תורה, ומכניסים עוד אחת ברש"י, שהוא בעצם ציטוט ממדרש, מוסיפים עוד אחת ומשנים את המשמעות, אומרים ככה, שהכוונה היא שלא שמרו אלא שבת בראשונה. בראשונה הכוונה בשנה הראשונה, בשנה הראשונה הם שמרו את כל השבתות, ובשנייה, בשנה השנייה שלהם, בא זה וחללה. ולמה הוא אומר, הכוונה היא בשנייה? כי כשכתוב הישראל, ויהיו בישראל במדבר, פירושו שהם קיבלו את הגזרה שהם יישארו במדבר, זה היה אחרי הסיפור עם המרגלים. אז אחרי זה, כשהם קיבלו את הגזרה שהם צריכים להישאר במדבר, זה היה בשנה השנייה, בא זה וחללה. ויש עוד אופנים נוספים, אבל על כל פנים מצאו איש מקושש עצים, מה היה המלאכה שהוא עשה. יש במפרשים כמה אופנים איך להסביר מה הייתה המלאכה, או שאפשר להגיד שהוא פשוט עשה מלאכת הקוצר, הוא גזם עצים, או שאפשר להגיד מקושש עצים פירושו שהוא אסף אותם לערימות, ויש מלאכה במלאכות שבת נקרא מאמר, או שאפשר להגיד שהוא עשה, הוא הוביל 400 בשבת ברשות הרבים, וגם עשו בשבת להוליך 400 ברשות הרבים. יש אופנים שונים מה בדיוק הייתה מלאכתו של המקושש עצים. על כל הפנים ברור לנו שהוא עבר על אחד מהלמתת מלאכות של שבת, מקושש עצים ביום השבת. פסוק עמד ג', ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. מצאו אותו מקושש עצים, ידעו שהוא עבר על מלאכת שבת, לא ידעו מה בדיוק עונשו, אז הביאו אותו אל כל העדה, משה ולאהרון אל כל העדה. אומר רש"י, מוצאים אותו מקושש. מה הכוונה מוצאים אותו מקושש? למה זה כתוב בלשון הווה? למה לא כתוב ויקריבו אותו המוצאים אותו שקושש בעבר? מה זה המוצאים אותו מקושש כאילו בלשון הווה? אומר רש"י, בזה מרומז שיתרו בו ולא הניח מלקושש אף מי שמצאו ויתרו בו. אז הייתה פה התראה והמשך מעשה. אז מה עשו אותו? הביאו אותו אל משה ולאהרון אל כל העדה. סוג למדל בפשטות, בפשוטו שנקרא לא כתוב את השם שם. ויניחו אותו, כתוב שהוא היה צלופחד, ככה כתוב, אבא של הבנות, חמש בנות. ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. שמו אותו בבית הסוהר, לא בגלל שבית הסוהר זה עונש, אין מושג של עונש בית סוהר בתורה. שם אותו רק זמני כדי לדעת מה יהיה עונשו. אומר רש"י, כי לא פורש מה יעשה לו, לא היו יודעים באיזה מיטה ימות, אבל יודעים היו שהמחלל שבת במיטה. כתוב, הגמרא אומרת, תוספות מביא את זה, שהמקושש עצים לשם שמיים מתכוון. הוא בכלל לא התכוון במטרה לעשות מלאכה ולא רצה לעבור על דברי השם. הוא רצה רק להראות לעם ישראל, מכיוון שהיו הרבה כאלה שחשבו שמכיוון שאנחנו כרגע נשארים 40 שנה במדבר ולא אמורים להיכנס לארץ ישראל, אז במדבר לא צריך לקיים מצוות בכלל. המצוות יתחילו לקיים בעזרת השם כשניכנס לארץ. אז הוא רצה להראות להם שהמצוות תקפות וצריך לקיים אותם, ומי שלא מקיים אותם יקבל גם עונש. אז הוא אמר, הוא יוכיח ויורה, ייקח לעצמו דוגמה חיה כדי שיענישו אותו, ומזה ילמדו כולם שצריך להמשיך לקיים את המצוות. ויש לזה גם הסבר למה הוא בחר דווקא את המצווה הזו ולא המצווה אחרת. אחד ההסברים שמצווה הזו זה מצווה, זה משהו כזה מעניין, שכלפי שמיים הוא לא עבר עבירה, וכלפי בית דין של מטה הוא היה צריך לקבל עונש. למה כלפי שמיים הוא לא עבר עבירה? מכיוון שבמלאכות של שבת יש כלל שאומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. אם אתה עושה מלאכה אתה לא צריך את זה, את המלאכה עצמה, אלא יש לך סיבות אחרות שלא קשורות ישירות למעשה שלך, אתה לא נחשב כמלאכה. אבל מי יודע מה כוונתו? בית-דין של מטה לא יודעים כוונות, הם רואים מעשה. אז הוא בחר כזה דבר, אומר, הוא קושש עצים, הוא לא היה צריך את העצים, הוא לא צריך שום דבר. ומה הוא היה צריך? להראות לעם ישראל שמקבלים עונש. אז הוא כלפי שמיים לא עשה מלאכה, כלפי בית-דין של מטה הוא כן עשה מלאכה, ולכן הוא הרוויח מכל הצדדים. ככה מבואר על הבנאדם. כל פנים, מה היה עונשו? פסוק למדי אומר, ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. אומר רש"י, רגום פיישנט בלז. מה הכוונה? שהוא, זה מבחינה דקדוקית, זה מראה שהרגימת האבנים צריכה להיות ברצף. וכן הלוך, שכתוב בתורה את הלשון הלוך, כתוב בספר בראשית, הכוונה אלנט, הכוונה בלכתו, וכן זכור ושמור. מה הכוונה המעשית שעליה מתכוונת התורה גם פה? הכוונה המעשית הפירושו שצריך להמשיך לרגום אותו עד שהוא ימות. הרגימה זה לא פעולה אחת ואם לא מת לא נורא, אלא רגום פירושו שהמעשה צריך להמשיך עד וידוי שהעונש יהיה מושלם. פסוק למדבר. ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים בימות, כאשר ציווה אדוני את משה. אומר רש"י, ויוציאו אותו מכאן שבית הסקילה חוץ ורחוק מבית דין. זה שהיה צריך להוציא אותו, פירושו שזה לא נמצא באותו מקום שדנו אותו, אלא בית הסקילה חייב להיות מחוץ למקום שבית הדין נמצא. עכשיו, הנושא האחרון זה מצוות ציצית. פסוק למדזיין. יאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. אומר רש"י, ועשו להם ציצית, למה קוראים לזה ציצית? לחוטים האלה, מאיפה באה המילה ציצית? מביא רש"י שני פירושים. פירוש אחד על שם הפתילים התלויים בה, מכיוון שיש לחוטים שקושרים בקצות הבגד, יש את החלק העליון שזה הקשרים, ומתחת לקשרים יש חוטים, זה נקרא הענף. החוטים, מכיוון שהחוטים האלה הפתילים שתלויים בה, לזה קוראים ציצית. למה קוראים לזה ציצית? כמו מביא רש"י דוגמה, כתוב בספר יחזקאל, ויקחני בציצית ראשי. מה הכוונה שם? יחזקאל הנביא מתאר את הנבואה שהוא ראה, וכתוב שבנבואה שהוא ראה, אז במראה הנבואה מלאך לקח את יחזקאל הנביא, תפס אותו בשערות ראשו והוביל אותו מבבל עד ירושלים. ככה הוא ראה בחיזיון הנבואה שלו, וכשהוא מתאר את החיזיון הזה הוא אומר שהוא ראה שהמלאך תופס אותו בציצית ראשי. מה זה ציצית ראשי? השערות, כיוון שהן נפרדות קוראים להן ציצית. אותו דבר החוטים, מכיוון שהם נפרדים לכן הם נקראים ציצית. זה פירוש אחד. פירוש נוסף מבירה שהיא דבר אחר, ציצית על שם וראיתם אותו. עוד מעט בפסוק למתת נראה כתוב שכתוב היה לכם לציצית וראיתם אותו, עניין של ראייה. אז ציצית זה מלשון ראייה. איפה רואים שציצית מלשון ראייה? כמו מבירה שאת הפסוק בשיר השירים, מציץ מן החרקים. מציץ זה מן החרקים, פירושו מלשון, הוא מסתכל, הוא מציץ ורואה. ציצית זה מלשון ראייה. תחלת, מה זה תחלת? שכתוב שצריך להיות פתיל של תחלת. אומרה שצבע ירוק של חילזון. יש דג חילזון, על הדג הזה כתוב, הגמרא אומרת הוא דג שיוצא פעם ב-70 שנה, והדג הזה, החילזון, יש לו צבע שהוא, רש"י קורא לו צבע ירוק. למה הוא קורא לו ירוק? הרי אנחנו יודעים שתכלת זה דומה לצבע הים, לצבע הרקיע. למה רש"י קורא לזה ירוק? אז המילה ירוק, יש כאן כמה, שני הסברים שכתוב. הסבר אחד כתוב שהמשנה אומרת במסכת ברכות, שהתכלת דומה מאוד לחרטי. חרטי זה, זה צבע של ירוק. כתוב שאדם בבוקר מתי הוא נעים, מתי אדם יכול לקרוא קריאת שמע של שחרית, מי שיבקיעו בין תכלת לקרטי. אחד הדעות בגמרא, רבי אליעזר אומר בין תכלת לחרטי, כך כתוב במשנה. חרטי זה צבע ירוק, תכלת הוא דומה לו. סימן הצבע שאומר רש"י, רוצה לדבר על מי שמכיר את הצבעים, אומר לו צבע ירוק. אבל ראיתי פירוש מאוד מעניין שכתוב, יש ספר באר מים חיים, ממש מאוד יפה. זאת אומרת שהדג הזה, שהוא מוציא את התכלת, כשהוא רוצה להתגונן מול דג גדול יותר שרוצה לבלוע אותו, אז איך שמתקרב הדג הגדול שרוצה לצבוע, הוא יורק את הצבע, ואז הוא עושה סביבו מסך, ולא רואים אותו. ולפי זה אומר, צריך לקרוא ברש"י, לא ירוק, אלא ירוק. צבע ירוק של חילזון. זה הצבע שהחילזון יורק כדי להתגונן בפני הדג הגדול. פסוק למתת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אומר רש"י, וזכרתם את כל מצוות השם. איך על ידי הציצית אפשר לזכור את כל המצוות? אומר רש"י שמניין גימטריה של ציצית 600. לכאורה כל אחד יכול לשאול איך הגימטריה של ציצית זה 600, כי בתורה כתוב ציצית עם יוד אחת. אמנם רש"י כאן כתב ציצית עם שני יודים, אבל בתורה בכל המקומות כתוב ציצית עם יוד אחת, וציצית עם יוד אחת זה לא 600, זה 590. אז איך רש"י אומר שמניין גימטריה של ציצית זה 600? אז יש אפשרות להסביר שמכיוון שבקריאה בצלילים, אנחנו שומעים ציצית עם שני יהודים, יש ביטוי שנקרא יש אם למקרא, זאת אומרת יש למקרא משקל, כיוון שבקריאה אתה שומע עם שניים, אז אפשר לבנות גימטריה על החשבון הזה. אבל אחד ממפרשי הרש"י, החזקוני, אומר ככה, במים כתוב ציצית בלי תוספת, בפעם השלישי איך כתוב? פסוק למתחת כתוב ציצית פעמיים בלי תוספת של שומות, ופסוק למתת איך כתוב? לציצית. הלמת שהתווספה זה עוד 30, תוסיף את הלמת לשלושת אלה יוצא שציצית זה 600, על היוד שחסרה בכל אחד התווספה לנו על ידי הלמת. על כל פנים הציצית אפשר למצוא לה גימטריה של 600, תוסיף לזה הוא 8 חוטים וחמישה קשרים, אז ביחד 8 ועוד 5 זה 13, הרי תרייג, אז יש לך את ה-613 התרייג מצוות שמרומזים על זה, נקרא והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ולא תטורו אחרי לבבכם, אומר רש"י, כמו, למה קוראים לזה תטורו? תטורו זה מלשון כמו מיתור הארץ, מיתור הארץ שלמדנו בפרשה שלנו לגבי המרגלים. מה זה מיתור? לטור, להסתובב. מה נקרא ולא תטור אחרי לבבכם? אומר רש"י, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף. המרגלים שמשה רבנו שלח, הוא שלח אותם לטור, גם העיניים והלב הם המרגלים של הגוף, דהיינו מסרסרים לו את העבירות, הם מספרים לו את העבירות שקיימים וסוחבים אותו להיכשל. העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות, לכן קוראים לעיניים וללב שהם כמו תיירים שבאים לספר מה הם ראו מתור הארץ. פסוק מהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. פסוק מהם, אלף, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. מרש"י, אני השם נאמן לשלם שכר. מה שכתוב פעם ראשונה בפסוק זה פסוק שמתחיל ונגמר באותם שלושה מילים, אני השם אלוקיכם מתחיל ואני השם אלוקיכם מסתיים. אני השם שכתוב בהתחלה, הכוונה היא נאמן לשלם שכר. אלוקיכם, אלוקים הרי זה בדרך כלל מידת הדין, הכוונה היא נאמן להיפרע. אשר הוצאתי אתכם על מנת כן פדיתי אתכם, פדיתי אתכם ממצרים בתנאי הזה שתקבלו עליכם גזירותיי. אחר כך הפסוק מסתיים עוד הפעם באותם שלושה מילים, אני השם אלוקיכם. שואל רש"י, עוד למה נאמר? למה הפסוק מסיים? הרי כבר היה כתוב אני השם אלוקיכם בתחילת הפסוק. שלא יאמרו ישראל מפני מה אמר המקום, למה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו מצווה ציצית? לא שנעשה וניטול שכר, הוא פשוט נתן לנו מצווה, תלבישו בגד ויהיה לכם שכר. אנו לא עושים, לא נותנים שכר. אם לא נלביש ציצית, אז מקסימום מה יקרה? לא נקבל שכר. אומרים, לא, על כורחכם אני מלככם, אני השם אלוקיכם, אתם חייבים לציית לציווי האלוקי ולהשתדל להלביש את הציצית, ולא לומר זה רק המלצה, אלא זה חובה כקיום של ציווי המלך. לכן הוא אומר, מביא רש"י את הפסוק שכתוב בספר יחזקאל, אם לא ביד חזקה וגומר אמלוך עליכם. זה פסוק שנאמר על הגאולה, שלא יעזור שום דבר, בסופו של דבר הבטיחה התורה שלא יידח ממנו נידח, ואפילו ביד חזקה אמלוך על עם ישראל. דבר אחר, למה נאמר יציאת מצרים? למה דווקא מקשרים את העניין הזה של ציצית דווקא ליציאת מצרים ואומרים על מנת כן פדיתי אתכם? מה זה קשור דווקא לציצית? הרי על כל המצוות ועל הרבה מצוות כתוב זכר ליציאת מצרים. מה, למה פה דווקא במצווה הזו כתוב אני השם אלוקיכם? מה הדגש פה? מביא רש"י, אומר כך, אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לשינה של בכור, אני הוא עתיד להבחין ולהיפרע מן התולה כלי אילן. כלי אילן זה בגד, זה צבע שדומה לתחלת אבל זה לא תחלת, הוא תולה כלי אילן בבגדו ואומר תחלתי. הוא אומר, מה, אף אחד לא יבחין, זה נראה אותו דבר? הקדוש ברוך הוא, אני שיבחן. ומיסודו של רבי משה הדרשן העתקתי, מה שאומר, העתקתי פה מדרש מקורו מרבי משה הדרשן. למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודה זרה? היה לנו קודם בשיעור של יום שישי התחיל את העניין של עבודה זרה, המשיך בשיעור של שבת פסוק על עבודה זרה, ואחר כך את הסיפור עם המקושש עצים. למה הצמידו את המקושש עצים לעבודה זרה? לומר שהמחלל את השבת כאילו עובד עבודה זרה שאפי שקולה ככל המצוות, כמו שעבודה זרה שקולה ככל המצוות גם שבת. וכן הוא אומר בעזרה, יש כתוב בספר עזרה, אומר רש"י בספר נחמיה זה כתוב, קוראים לזה אבל גם עזרה, ועל הר סיני ירדת ותיתן לעמך תורה ומצוות ואת שבת קודשך הודעת להם. אז רואים ששבת שקולה ככל המצוות כולן. אחרי שהבנו את הסמיכות בין מקושש לעבודה זרה, למה לאחר מכן בא העניין הזה של ציצית? ואף פרשת ציצית לכך נסמכה לאילו. גם פרשת ציצית נסמכה לשבת ולעבודה זרה, לפי שאפיש כולה כנגד כל המצוות שנאמר ועשיתם את כל מצוותיי. אז זה הסמיכות, עבודה זרה, שמירת שבת, פרשת ציצית, אלו שלושה דברים שכל אחד מהם שקול ככל המצוות כולם. שקול כנגד כולם, פרושו שציצית מזכירה את כולם. אדם שעובר על עבודה זרה, חומרתו כאילו עבר על הכל, ואותו דבר לגבי שבת. על כנפי בגדיהם. עכשיו בסיום אומר רש"י מדרש שיסביר לנו יותר למה באמת עניין של ציצית קשור למצרים ויציאת מצרים. רש"י יביא שכל מיני פרטים בציצית מזכירים יציאת מצרים, לא רק בכללות של המצווה הזו. על כנפי בגדיהם, למה המצווה הזו קשורה לכנפות הבגד? כנגד, זה בא כנגד מה שנאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כתוב על כנפי נשרים, זה מרמז בדרך מדרש כנפי הבגדים. על ארבע כנפות, למה דווקא על ארבע, כמו שנאמר בספר דברים את הביטוי ארבע, ולא בעלת שלוש ולא בעלת חמש? ידוע שבגד שיש לו שלוש פטור מציצית, בגד שיש לו חמש, על פי ההלכה חייב בציצית לשים בארבע מרוחקות, על פי דרך הפשט אומר רש"י אמור להיות פטור גם מחמש, למה דווקא ארבע? כנגד ארבע לשונות של גאולה שנאמר במצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אז שוב רואים רמז מעניין בין כנפי וארבע כנפות. פתיל תחלת, גם העניין הזה של פתיל תחלת גם הוא מרמז וקשור לעניין של יציאת מצרים, על שם שיקול בכורות. זה שהקדוש ברוך הוא הרג את הבכורות במכת בכורות, השיקול של הבכורות, זה גם מרומז בתחלת. למה? תרגום של שיקול תיכלה, תחלת מרמז עניין של שיקומו אב שקול שהבכורות מתו. עכשיו גם הצבע של התחלת גם קשור, ומכתם הייתה בלילה, לכן צבע התחלת דומה לרקיע המשחיר לעת ערב. בלילה לעת ערב רקיע מתחיל להשחיר, אז לכן התחלת גם הוא קשור לעניין הזה של מכת בכורות. ושמונה חוטים שבה, גם השמונה חוטים שבה ציצית גם מזכיר את יציאת מצרים. למה? כנגד שמונה ימים ששהו ישראל מי שיצאו ממצרים עד שמרו שירה על הים. אם ניקח מיציאת מצרים מהלילה, מאחרי הקורבן פסח ומכת בכורות, עד אחרי שיצאו ממצרים, עברו את הים, ולמחרת אמרו שירה כשראו כבר שמצרים מת על שפת הים, עברו ביחד שמונה ימים, אז זה כנגד מרמז השמונה חוטים. רואים שהציצית מרמזים ליציאת מצרים לא רק כללות המצווה, אלא הרבה פרטים במצווה גם הם בדרך המדרש קשורים לעניין של יציאת מצרים.